ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. ואני איתכם פה, בר נעמני, מי שלא מכיר ולא שמע, אז יש לכם הרבה פרקים אחורה להשלים. ואיתי אני מריח בחור שאני אישית מאוד מעריך, והוא כבר התראיין אצלנו בפודקאסט קודם, ויצאנו לשוחח לאחרונה, ואמרתי לו, טוב, תקשיב, יש לנו מספיק נושאים, דברים מעניינים, במיוחד בהקשר של המלחמה, ושוק ההון ככה קצת על המאחורי הקלעים, ואיך הממשלה יכולה להשתמש בשוק ההון בשביל להצמיח את המשק, ואיך זה אולי משפיע עלינו בתור המשקיעים הקטנים, בואו נקרא לזה ככה. נדבר גם על קצת הפחתת מס רווחי הון, וכל מיני תמוצים אחרים, ומה כן, ומה לא, ומה אולי. קרנות השתלמות וכו וכו, וגם איזשהו נושא אוף טופיק שלי על מסלולים פסיביים במוצרים מנוהלים, איזושהי שאלה שיש לי ואני נשאל הרבה גם, אז אנחנו נקבל עליה תשובה היום. אז בוא נגיד שלום לעורך דין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, מה שלומך?
אין בר, מה נשמע?
נעים מאוד, נעים מאוד. קודם כל תודה לך על הזמן ועל זה שאתה מגיע כאן להתארח אצלנו בפודקאסט. פעם קודמת היה לנו פרק 87, דיברנו על הרבה הרבה נושאים, גם חיסכון לכל ילד ועוד כל מיני דברים, ומי שרוצה להבין רגע מה זה איגוד בתי ההשקעות, אז מוזמן לחזור לפרק 87, דיברנו על זה שם, לא ניכנס לזה פה יותר מדי עכשיו. אולי אתה רוצה לתת רק בכמה מילים עליך ציפה נמרוד, כדי שאנשים יבינו למי הם מאזינים.
כן, אז קודם כל, באמת תודה שוב שאתה מזמין אותי, ואני יודע ש... יש לך הרבה מאזינים לפודקאסט, ואנחנו ננסה לעשות את זה כמה שיותר מעניין למשקיעים, שזה סך הכל אחת המטרות החשובות, גם שלנו בתור בתי השקעות, אבל גם שלך בפודקאסט. איגוד בתי השקעות זה בעיקרון איגוד שמייצג את בתי השקעות, את האינטרסים שלהם, אבל אנחנו מנסים לעשות את זה גם כמה שיותר רחב, ולדבר כמה שיותר על שוק ההון, ואיך אנחנו מגבירים את הפעילות בשוק ההון הישראלי, משפרים את המוצרים, מוצרי החיסכון,
אוקיי, תודה ככה על הריקאפ הקצר, ואני רוצה שאנחנו נצלול לעניינים. ואני הבאתי אותך היום כדי שנדבר על שני נושאים עיקריים, אנחנו נתחיל עם הראשון, מן הסתם. ואני רוצה שקצת נדבר ותכניס אותנו לשיקולים ולמאחורי הקלעים של מה שקרה בשביעי באוקטובר. עכשיו, אני מודה שאני כמו, אני חושב כל מדינת ישראל, הייתי בהלם, ולקח לי ברמה האישית זמן כדי, לא אגיד להתאושש, כי אני לא יודע אם עדיין התאוששנו, אבל לחזור לאיזשהו סוג של שגרה. ואנחנו מקליטים את זה היום בדצמבר 2023, עברו כבר כמעט 3 חודשים, מעל חודשיים, ואני כן אשמח שתיקח אותנו קצת למאחורי הקלעים של מה קרה בהיבט של שוק ההון. כי באמת היה פה תרחיש ואירוע שאומנם קרה ביום שבת, אז היה הרבה דברים מאחורי הקלעים שקשורים לשוק ההון, ואם לפתוח את המסחר או לא לפתוח, אני אשמח כן לשמוע מה קרה קצת מאחורי הקלעים ואיך דברים התנהלו.
אז באמת כשדיברנו לפני הפרק ודיברנו בשבועות האחרונים, אז באמת זה שיח שאתה חשבת שיהיה מעניין, ואני אשתף אותך מהצד שלי. קודם כל, כמובן, לכולנו קרתה טרגדיה נוראית, ו הנושא של שוק ההון בשביעי באוקטובר הוא בערך, אני מניח, אחד הדברים האחרונים שהטרידו גם את המאזינים שלך וגם את כל עם ישראל בטרגדיה הנוראה הזאת שקרתה לנו, וברור שזה היה נושא שולי, וזה עדיין לא הנושא הכי חשוב, לא קרוב להכי חשוב שיש היום בציבוריות, ובאמת גם בהזדמנות הזאת כמובן אנחנו נאחל החלמה לכל הפצועים ומשתתפים באמת בצער של כל מי שנרצח באירוע המזעזע הזה. אני שם את הדברים האלה בצד, ואני מדבר איתך על עולם של שוק ההון, שהוא באמת סוג של יקום שמושפע מזה, אבל קצת יקום מקביל. אז אני אגיד לך שבשביעי באוקטובר, מעבר לזה שאני ראיתי טלוויזיה, וכמובן גם הרגולטורים הפיננסיים ראו טלוויזיה, מהצהריים התחיל שיח פנים רגולטורי, פנים ממשלתי, שבעוונותינו בתור האיגוד שמייצג את בתי השקעות, גם אנחנו שותפנו בו באופן לא פורמלי לאורך היום, עם השאלה של האם לפתוח את הבורסה או לא לפתוח את הבורסה ביום ראשון, לרבות כל ההשלכות שיש לחיוב ולשלילה לפתיחת הבורסה. זה היה ברור שכשהבורסה תיפתח ביום ראשון ואנחנו בעולם שונה לגמרי מבחינת הכלכלה הישראלית ובכלל המשק והחברה הישראלית ומדינת ישראל קדימה, השוק יחטוף ויחטוף חזק. זה היה ברור לכל מי שהיה בשיח הזה. אבל היו שיקולים אחרים ששוב, אנחנו לא הבורסה לניירות ערך ולא הרשות לניירות ערך, שהסמכויות האלה מצויות אצלם לפי חוק יחד עם שר האוצר, גם לשר האוצר יש סמכות לפי חוק בעניין הזה, אבל בתור מי שמייצג את בתי השקעות הגדולים, אז גם אותנו פנו אלינו ושאלו את עמדתנו. אני יכול לשקף לך את מה שעלה באותן שיחות, וגם מה שעלה בשיחות שהיו אחרי זה, שבאמת השיקולים לטובת פתיחת הבורסה, היו הרצון לשדר איזושהי המשכיות חשובה מאוד של מדינת ישראל ושל המשק הישראלי, גם על רקע ההבנה שמדינת ישראל תצטרך לגייס אגרות חוב, שזה נושא שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל זה היה ברור שצריך פה איזושהי המשכיות של שוק ההון, וגם לאותת לעולם שמדינת ישראל ממשיכה לעבוד, המסחר ממשיך לעבוד, מי שרוצה להנזיל את הנכסים שלו כתוצאה מהשינוי הדרמטי במקרו ובגיאופוליטי שקרה באותו יום, יוכל להנזיל את הנכסים. אני יכול להגיד לך שהייתה באמת התלבטות, זה לא היה דבר של מה בכך, גם בתוך השוק היו קולות לכאן ולכאן, גם קיבל איזשהו ביטוי בשיח תקשורתי שהיה בימים של אחרי זה, והטענה הכבדה שאני לא יכול להתכחש אליה של מי שהתנגד לפתיחה הייתה שאנשים יפסידו כסף, בעיקר אנשים, הכוונה היא לא למשקיעים המתוחכמים, הכוונה היא למשקיעים יותר פשוטים שיראו איזשהו ארמגדון קדימה ויגידו אנחנו רוצים להנזיל את הכספים, ואנחנו באמת ראינו שהיו ירידות ביום ראשון, היו ירידות משמעותיות, הם גם המשיכו ליום השני, ובאמת שבשבועיים הראשונים בורסה ירדה, אבל סך הכל מצד שני, וגם על זה אמרנו שנדבר, אני חושב שסך הכל השוק הישראלי הם גם המשקיעים הפרטיים, בוודאי ה-institutional investors גילו איזושהי בגרות, כבר למודים אירועים קודמים, למרות שברור שזה לא כמו כל סבב לחימה, עדיין אנחנו ראינו שהיציאה של הכספים באותו יום הייתה משמעותית, אבל היא לא הייתה דרמטית בהיבטי מקרו, ואנחנו גם ראינו שהשוק תיקן מאז, והוא לדעתי היום כשאנחנו מקליטים הוא ברמה יותר גבוהה מהרמה שהוא היה בשישי באוקטובר, יום לפני.
שזה אגב,
אני חשב,
כן, שנייה, סליחה רגע, אני רק אומר שזה אגב, קודם כל באמת מאוד מעניין, אבל אני רגע לפני שאנחנו הולכים לבגרות במרכאות של השוק ושל המשקיעים, יותר נכון שהם גילו, אני רוצה שנדבר על זה גם אחר כך. אני רגע רוצה לדבר על נקודה שאתה נגעת בה, אבל המשכת הלאה, ואני, בוא נגיד ככה, אני מנסה לצייר את הדבר הזה בתור משקיע חיצוני. זאת אומרת, תחשבו שאתם משקיעים באיזה מדינה חיצונית אחרת בעולם, לא משנה, אולי קל להגיד אוקראינה, ועכשיו, כמובן שאנחנו לא באותו תרחיש, ואנחנו לא נלחמים נגד רוסיה, אבל כן, חווינו פה איזושהי טראומה משמעותית, ובסוף, תחשבו עליכם בתור משקיעים, אתם השקעתם באוקראינה, שמתם שם כסף, הבנתם סיכונים כאלה ואחרים, פחות או יותר, אבל פתאום קורה איזשהו תרחיש כזה, שהוא, לא יודע, לקרוא לזה ארמגדון, אבל תרחיש מאוד מאוד קיצוני. ואתם בתור משקיעים, תחשבו מה זה עושה לכם, הבורסה נעולה, והכסף שלכם שם, אתם לא יכולים להוציא ממנו את הכסף. ואני חושב שיש פה ערך ומשמעות מאוד מאוד גדולה להמשכיות העסקית הזאת, גם פנימה, כלומר גם לנו בתור, אתה יודע, אנשים שהם ישראלים שמשקיעים פה את הכסף ורוצים להוציא ורוצים להנזיל, לא משנה מה, לא משנה כרגע אם זה טעות או לא טעות, אני רגע שם את זה בצד, אבל גם כלפי העולם החיצון, כלומר כן להראות להם שלמרות הטרגדיה והזוועות הנוראות שקרו כאן, אנחנו כמשק מצליחים כן לתפקד, זה מאוד משמעותי לשיקום בעיניי ולאמון שיש בכלכלה הישראלית, וככה אני מסתכל על זה לפחות, אני מסתכל על זה עכשיו, כן, אני לא הסתכלתי על זה אז, כמו שאמרת, אפילו לא חשבתי על הדברים האלה, אבל כשאני מסתכל על זה בריאה לאחור, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, במיוחד עכשיו, כשאנחנו, הזכרת את זה במילה, ואנחנו נדבר על זה, שמדינת ישראל צריכה לגייס כסף מהעולם, וצריכה לגייס אג"חים, גם מישראל, אבל גם מהעולם, וצריכים את האמון, את האמון הזה מהעולם, אז אני חושב שזה היה, שוב, קל להגיד בדיעבד, אבל בדיעבד זה הייתה, בעיניי לפחות, זה היה מהלך שהוא כן נכון, למרות כל הקושי, וההמשכיות העסקית הזאת בעיניי גם לא מובנת מאליה, של כל הגורמים, של הבורסה ורשות שוק ההון ועד לרמת האנשים שבפועל מתפעלים את כל הדברים האלה מאחורי הקלעים ביום יום.
אז אני אגיד לך באמת, כי זה באמת שיחה מעניינת. אני בעברי לדעתי דיברנו על זה בפרק הקודם, אני גם עבדתי שנים באוצר. ובהסתכלות שלי, שוב, אנחנו, אני מבהיר, כי אנחנו כאיגוד, זה לא הייתה החלטה שלנו, זה החלטה של הרגולטור ושל
ברור,
הבורסה,
ברור.
אנחנו בסך הכל התייעצו איתנו, אבל אני חושב ש, וגם האחריות, אם הייתה, אם היה פה אירוע לא טוב, אז היא הייתה נופלת עליהם. אבל אני חושב שסך הכל הייתה פה החלטה נכונה משני היבטים. קודם כל, בהיבט שאתה אמרת, משקיע זר שמשקיע בישראל ומסתכל על זה כהשקעה פיננסית, האירוע הזה, אם הייתה הבורסה נסגרת, היה לו פוטנציאל מאוד שלילי, כי משקיעים זרים שאולי פחות מבינים במצב הגיאופוליטי, יכולים לבוא ולהתחיל להכניס את העניין הזה כפקטור יותר משמעותי. לא הפקטור של הסיכון הגיאופוליטי בישראל, אלא הפקטור של הנזילות. היכולת שלך להנזיל כספים, ואני מזכיר לך, ביום ראשון בעולם אין הרבה שווקים שעובדים. יום ראשון הבורסה הישראלית, אני לא יודע, אני לא מכיר את הנתונים, אבל אני חושב שיש בורסות בודדות שעובדות ביום ראשון, אם בכלל, אני לא יודע. לא זוכר את הנתונים בעניין הזה, אבל מי שמשקיע זר שנמצא בישראל, זה יכול להיות אירוע שהוא אומר לעצמו, די, I'm done, אני לא רוצה להיות פה יותר. גם ככה אני מזכיר לך שהיה לנו שנה לא פשוטה מול המשקיעים הזרים, וחלקם יצאו במהלך השנה,
עם
ואני
כל
חושב שהאירוע הזה
הרפורמה
בהיבטים האלה הוא
המשפטית
חשובים.
וכו' וכו', שאנשים כבר הספיקו
כן.
לשכוח, כן.
כן. ונקודה שנייה שאני אמרתי, תראה, כל יום שני יש הנפקה של החשב הכללי בבורסה. ההנפקות של האג"ח הממשלתי, זה הדרך שבה מדינת ישראל מתממנת בעצם. ולכן אנחנו ביום ראשון, וכבר באוצר עושים את החשבונות, שכבר אנחנו הולכים פה לגידול תקציבי, ואנחנו נצטרך לגייס יותר כסף. זה ברור שביום שני, no matter what, הבורסה הייתה צריכה להיות פתוחה בעיניי. מצד שני, שוב אני אומר, היו לא מעט גורמים שחשבו שזה טעות, ונתנו דוגמה שב-9-11 הבורסה בניו יורק נסגרה, וגם ברוסיה-אוקראינה בוודאי הבורסה הרוסית נסגרה, ואם אני זוכר נכון גם האוקראינית נסגרה לא מעט, אז אמרו, זה השוואה שגוזרת את זה שצריך לסגור את הבורסה, ועדיין דעתי כדעתך שהמהלך הזה היה נכון, למדינת ישראל גם ככה יש את המינוס הזה מול משקיעים בינלאומיים, שנתפס כמקום מסוכן, ואנחנו בשכונה מסוכנת והכל, ובהיבט הזה של הנזילות והיכולת של משקיעים זרים להנזיל ולהתאים למצב החדש, אני חושב שהייתה החלטה נכונה.
אוקיי, אז סיכמנו את הנושא הזה פחות או יותר, ואני כן רוצה שנגיע בהתנהגות של המשקיעים, כי נגעת בזה, ואני לא יודע אם יש לך נתונים מולך, אבל ציינת בסופו של דבר שהמשקיעים כן נהגו בסוג של בגרות. עכשיו בואו נגיד בכנות, ברור שהייתה ירידה אגרסיבית לדעתי במדדים המובילים באזור ה-8-9% ביום הראשון, כלומר בשמיני לאוקטובר, זה מה שזכור לי, ואחרי זה ראינו...
קצת פחות, אבל בסך הכל הבורסה ירדה בטופ כמעט 13%. אני מדבר תל אביב 35.
אוקיי, תל אביב 35, מי שלא מכיר, 35 המניות הכי הכי גדולות בישראל, בעלות שווי שוק הכי גדול, זה יכול להיות אלביט וטבע וצ'ק פוינט לדעתי, וחברות מהסוג הזה, בנק הפועלים וכו' וכו'. עכשיו, בסוף 13% זה כמובן, זה לא מכה קלה בכנף, כי זה כן אירוע משמעותי, אבל זה לא בעיניי, כן, באופן יחסי לטרגדיה ולזוועות שהיו פה במדינה, ולמכה שחטפנו המורלית, והיה ברור כבר ביום, בימים הראשונים, היה ברור שכולם ילכו למילואים, והגיעו באחוזי התייצבות למילואים וכו' וכו', והיה ברור שתהיה פגישה חזקה במשק, ועדיין יש אירוע בצפון, אבל אז היה חשש עוד יותר גדול בצפון, שתיפתח גם שם מערכה קרקעית וכו' וכו', ואני חושב שבאופן יחסי, השוק, כמו שאמרת, גילה בגרות. עכשיו, קשה קצת להשוות, ודיברתי על זה בפרקים אחרים בפודקאסט, קשה להשוות למה שהיה פעם, כי אני לא חושב ש מדינת ישראל התמודדה עם כזה, עם כזאת מלחמה, אולי מאז 73, אנחנו מדברים על יום כיפור, ואז השוק והמשק בישראל, לא שאני חייתי, אבל ממה שאני מבין, היה מאוד מאוד שונה, אוקיי? וניסיתי לקרוא קצת מהם, כאילו, טיפה השוואות, ואני חושב שאפשר לקחת משם נתונים, אבל זה תרחיש מאוד שונה, כי השוק הישראלי היה הרבה הרבה פחות מפותח, וכלכלה הרבה פחות חזקה, והעולם גם היה פחות גלובלי באותה תקופה. אז אני אומר, אנחנו גילינו פה שהמשקיעים הישראלים גילו סך הכל בגרות ולא משכו כספים בצורה מה שנקרא אימפולסיבית באופן יחסי, ואני אשמח לשמוע את הטייק שלך מזה. אני אתה יודע, הייתי רוצה לייחס את זה במרכאות לידע של הכסף, אבל כמובן שאני מגזים ואני לא אגיד שזה בזכותנו. אני מקווה שהצלחנו לתרום בדבר הזה, וכי אנחנו כן מחנכים למה שנקרא לאחריות פיננסית ולא לעשות דברים מהפטן והכל. יכול להגיד שאני ברמה האישית כן הכנסתי בתקופה הזאת, בשבועיים הראשונים כן הכנסתי כסף לשוק ההון, כרגע יצא לי טוב, אבל כמובן שאי אפשר לדעת, וזה לא המלצה או משהו כזה, לעשות משהו כזה בעתיד. אני אשמח כן לשמוע ממך את הטייק הזה, ואיך אתם רואים את הדברים מהצד שלכם.
אז תראה, קודם כל אנחנו מקליטים פה בדצמבר ואין לנו שום יכולת להעריך מה יהיה. התיקון המשמעותי שהיה לבורסה יכול לרדת גם מחדש. זה לא
נכון.
ייעוץ השקעות, זה פשוט הזירה שאנחנו נמצאים בה וצריך להגיד את הדברים האלה. בוודאי אם המערכה הזאת תתרחב וכמו שיש לזה השפעות כלכליות, אז גם יהיה לזה השפעה לבורסה כמי שמשקפת את המצב של הכלכלה. מבחינת ירידות, אז באמת ביום הראשון היה ירידות של, אני כבר לא זוכר, אני חושב משהו בסביבות של 6%, אבל במקסימום הבורסה לקח לה שבועיים בערך, קצת יותר, והגיעה לנקודת מינימום שלה, נקודת תחתית שהיא הייתה מינוס 13%, אמרתי בתל אביב 35, ומאז היא עלתה ותקנה, וגם מה שקורה בעולם כמובן נשמע עם המצב של הריבית בארצות הברית, שגם נתן את הבוסט עם ההחלטה של הפד לפני כמה ימים. אני אגיד לך ככה, באמת השוק גילה בגרות. איפה רואים את זה? רואים את זה בכמה מקומות. קודם כל, כשיש משברים, הכסף הראשון שיוצא הוא הכסף מקרנות הנאמנות, וראינו שם הפדיונות של מאות מיליוני שקלים בימים הראשונים, אבל לא יותר. כלומר, אי אפשר להשוות את זה למה שקרה בקורונה, נגיד, שהייתה יציאה הרבה הרבה יותר משמעותית מהדבר הזה. לפני כמה שבועות היה דיון בכנסת על המצב של שוק ההון, ומנכ״ל הבורסה דיבר על בערך יציאה של מיליארד שקל מהבורסה בשבועות הראשונים של האירוע, והוא דיבר בעיקר על יציאה של זרים, כשמה שאנחנו ראינו זה שאת היציאה הזאת של הזרים מהבורסה, לפחות את חלקם המוסדים הישראלים ניצלו, וכמו שאתה עשית גם הם קנו, וככה הרוויחו לפנסיות ולגמל של הציבור כסף, כי אנחנו ראינו שהנכסים האלה תקנו. אני אגיד לך עוד משהו, עוד דרך שבה רואים יציאה של כספים במשברים, בדרך כלל זה רואים ניודים של כספים בעולמות של הגמל והפנסיה מהמסלולים המסוכנים יותר למסלולים הסולידיים. גם את זה אנחנו ראינו בקורונה, שבתחילת הקורונה ראינו הרבה הזזה של כספים מהמסלולים המסוכנים למסלולים הסולידיים, ואת זה אנחנו לא ראינו הפעם. גם בקרנות נאמנות, אז אמרתי, היה רמה הרבה יותר נמוכה ממה שהיה בקורונה, ובגמל ובפנסיה אנחנו ראינו תזוזות שוליות. אז זה שני היבטים שאנחנו ראינו שהמשקיעים הישראלים גילו בגרות, ובעצם אמרו שלמרות שבאמת כמו שאתה אומר אנחנו באירוע מלחמתי שונה מסבב לחימה הרבה יותר משמעותי, עדיין הם ראו את היכולת של הכלכלה הישראלית להתאושש ואת הפוטנציאל לצמיחה בסוף הדרך, וכרגע שם אנחנו עומדים. כלומר זה חלק מהעניין של האמירה שהשוק גילה בגרות, וכמובן השוק בתוך זה גם המשקיעים, שכמו שאמרתי המוסדים אספו סחורה בתחילת האירוע, ולהערכתי הלא מבוססת גם ממשיכים עוד לסוף סחורה.
אוקיי, מכאן אני כן רוצה רגע לקחת את זה מהמקרו למיקרו ברמת המשקיע. בסוף אנחנו פה, המאזינים שלנו הם משקיעים, נקרא לזה קטנים, אנשים כמוני וכמוך שמשקיעים אולי את כספם, כספי פנסיה וכו' וכו'. בסוף אני לא גאון, וכמו שאמרתי, ההחלטה שלי הייתה, ויכול להיות שהיא בסוף תתברר כלא נכונה, כן? אבל התפיסה שלי, זה לא היה ביום הראשון, כן, אבל זה היה, כן היה ביום הראשונים, התפיסה שלי הייתה שבסוף אנחנו כמדינת ישראל כנראה ננצח את המלחמה הזאת בצורה כזאת או אחרת, ואפשר לדון גם מה זה לנצח, אבל זה לא מעניין כרגע. ומתוך התפיסה הזאת אני הנחתי שבסוף כמה שהמשבר הזה הוא קשה, ואנחנו בסוף כן נצליח להתאושש ממנו גם כלכלית, כשאני מדבר על הבורסה אני מדבר בעיקר על כלכלית, וחשוב לי להגיד כי בסוף אני לא מחפש לתזמן את השוק, ואני מדבר פה הרבה פעמים, אני לא מחפש לתזמן את השוק ואני לא מחפש לתזמן ולגעת דווקא במינימום, וכשקניתי אני אומר לך בכנות, מאז הבורסה עוד ירדה, אני לא הצלחתי לגעת במינימום ולקנות בדיוק שם, אף אחד לא יודע מתי יהיה בדיוק המינימום, וגם עכשיו אנחנו מדברים בדצמבר, יכול מאוד להיות שהמינימום שראינו זה לא המינימום האחרון, ויהיו כל מיני תרחישים כאלה ואחרים, ואנחנו נרד עוד פחות מזה, וזה בסדר, זה מה שאני לוקח אותו בחשבון כשאני עושה את ההחלטות שלי. ובסופו של דבר אני הנקודה שאני רוצה לתת פה למאזינים זה תשתדלו לפעול לנתק כמה שאפשר מהרגש, וכשאני ראיתי שבימים הראשונים אני לא מצליח לנתק מהרגש בכלל, אז לא עשיתי פעולות לפה, אוקיי? גם לא מכרתי כמובן, וזה משהו שאני חושב, אני כמובן לא נותן המלצות ומה לעשות, אבל אני כן מנסה לתת איזשהו דפוס חשיבה של לנסות כמה שיותר לנתק מהרגש, ואם אתם רואים שאתם לא מצליחים לנתק מהרגש, אז אולי לא צריך לעשות פעולות, וכשאתם כן באים לעשות פעולות שקשורות לכסף שלכם, תשתדלו לעשות אותם בצורה קרה, ואולי אפילו לבקש מחבר או מחברה או מאיש מקצוע שיבוא ויסתכל על זה בעין חיצונית ואובייקטיבית, מישהו שעדיף מישהו שכמובן מבין בפיננסים, שאולי גם מכיר את הסיטואציה או שתסבירו לו על הסיטואציה, גם לשלם לאיש מקצוע בסיטואציה כזאת איקס שקלים, בהתאם לתיק שלכם כמובן, זה כנראה יהיה משתלם. כלומר, אם אתם תצליחו לחסוך מכם טעות של עשרות או מאות אלפי שקלים לאורך השנים, אז עדיף לשלם גם 1,000 או 2,000 שקלים, או לא יודע כמה זה עולה לפגישה, כדי כן לקבל החלטות בצורה יותר שקולה ומושכלת. זה איזשהו טייק שלי היה חשוב לדבר עליו, זה באופן כללי בזמן משבר, כשכמובן משבר מדיני, אבל זה יכול להיות גם משבר פרטי, ברמת משק הבית, שחלילה קורה איזשהו אירוע, טרגדיה, זה משהו, גם משהו טוב אגב, זה יכול להיות. אז היה לי חשוב רגע לרדת לרזולוציה הזאת ולעבור על הנקודה הזאת, בתור משקיעים פרטיים. הנושא הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, בסוף מדינת ישראל יעלה לנו כמדינה הרבה מאוד כסף המלחמה הזאת, וההסדרים הביטחוניים שיהיו אחריה, וכנראה תקציב הביטחון יגדל, למרות שהוא גם ככה היה מאוד מאוד גדול. ויש פה צורך של המדינה לכסף, זה השורה התחתונה. עכשיו כן, ארה״ב תסייע כחלק מזה, מדברים על, לא יודע, אז דיברו על 14 מיליארד דולר לדעתי, שזה סכום לא מבוטל, אבל עדיין אנחנו נצטרך עוד כסף בתור מדינת ישראל. ואני רוצה שנדבר על איך בתפיסה שלך או שלכם שוק ההון המקומי יכול לסייע בשיקום הכלכלי, אוקיי? שזה לא מובן מאליו, ואני מודה שזה גם משהו שאני בתור משקיע פרטי לא חשבתי עליו בכלל, ואני כן אשמח לקבל ממך את הטייק שלך. קודם כל בוא נדבר על דברים שאולי יותר מעניינים ויותר בוערים למשקיעים, ולא רק למשקיעים, לנו בתור אזרחים, על כל מיני דברים פיננסיים. מדברים עכשיו בחדשות על הפטור מקרן השתלמות, כלומר לבטל את הפטור בקרן השתלמות ולבטל את כל ההטבות מס, ועוד כל מיני צעדים כאלה ואחרים, אולי העלאות מיסים. אז אני אשמח לשמוע את הטייק שלכם, איך אתם רואים את הדברים בעיניים שלכם, ומה כן ומה לא, בוא נגיד ככה.
זה באמת סוגיה חשובה, כי למדינת ישראל יש מסגרת תקציב שהיא קובעת כל שנה, והמסגרת הזאת מתבססת על התחזית הכנסות המדינה ממיסים ומאגרות מצד אחד, וכמה המדינה מתכוונת להוציא, שזה צד ההוצאה מה שנקרא. כשאתה לוקח את צד ההוצאה, מוריד את ההכנסות החזויות, אתה מקבל את תחזית הגירעון של השנה הקרובה של הממשלה, שגם היא מוגבלת בחוק. לשנה הזאת הלכו עם תחזית גירעון מאוד נמוכה עליה נבנה התקציב, ואני זוכר נכון בסביבות האחוז, 1.5%, ועכשיו אנחנו קופצים כי יש הוצאות גדולות מאוד של הממשלה, גם הוצאות חד פעמיות בעולמות של חימושים ותשלום לימי מילואים וכולי, וגם יש לך בעיה קבועה בגלל שיש לך ירידה בגביית הכנסה ממיסים, כי הפעילות במשק ירדה, אז אתה גובה פחות מע"מ ועוד כל מיני מיסים. באמת על הרקע הזה עלו כל מיני הצעות, כולל ההצעה הזאת של המיסוי בקרנות ההשתלמות, שזה לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אותה, בעצם הצעה שעולה שוב ושוב, אחת לתקופה לא ארוכה, על ידי משרד האוצר. על פניו, כמובן בעיניי זאת הצעה לא נכונה, יש לחצים בכיוון הזה, אם אני ראיתי נכון, אז ההצעה היא לא בדיוק לבטל את המס, אלא לקבוע כל מיני תנאים בקרנות ההשתלמות שיצמצמו את האטרקטיביות של ההצעה. תראה, זה עומד על השולחן, אני לא אשקר, עומד על השולחן מבחינת משרד האוצר כמה פעמים. אני חושב שזה שגוי, אנחנו העברנו גם את העמדה שלנו. סך הכל, אנחנו לא נמצאים במקום שהציבור העובד, ובוודאי מעמד הביניים, מקבל יותר מדי הטבות, וההטבה הזאת היא נטו מי שנהנה ממנה, זה מעמד הביניים והמעמד העובד, גם המעמד שהולך למילואים.
אז דווקא פה, רגע, אני רוצה רגע לעצור אותך, אני מאוד, כי דווקא פה, תראה, אני קודם כל, באינטרס האישי שלי יש לי קרנות השתלמות, אני מן הסתם, באינטרס האישי שלי, מעדיף שלא יבטלו את המס, אני מדבר רגע מהפוזיציה האישית שלי כבר, וכמובן שלכם יש אינטרס כאיגוד, כבתי השקעות, כי אתם בסוף, זה הרבה מאוד כסף שאתם מנהלים בקרנות השתלמות, אבל בסוף עולה טענה שאני אשמח לשמוע את העמדה שלך, וטענה שהיא נכונה ואמיתית, שבסוף מי שנהנה מקרנות ההשתלמות זה האוכלוסייה היותר חזקה. אוכלוסייה עובדת, זה נכון, אבל אוכלוסייה יותר חזקה בדרך כלל, כי בניגוד לפנסיה, קרן השתלמות זה לא מוצר שהוא חובה. וככה נוצר מטבע הדברים שמי שיש לו קרן השתלמות זה או עובד שהוא באופן יחסי חזק, אוקיי, עובדי הייטק או במגזר הפיננסי, לרוב עובדים כאילו נחשקים נקרא לזה ככה, או מי שנמצא תחת איזשהו ועד חזק שאפשר לדבר על ההסתדרות, ועשינו פה פרקים על ההסתדרות. אני אישית לא מאוד אוהב את הגוף הזה, אבל יש מקומות שהם כן עוזרים מה שנקרא לעובדים. לא ניכנס לזה עכשיו, מי שירצה מוזמן להסתכל פרקים אחורה. בשורה התחתונה, איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת? כי בסוף מי שנהנה מזה זה האוכלוסייה החזקה, והיו מחקרים על זה וראו שהעשירונים העליונים באמת נהנים הרבה הרבה יותר מה שנקרא, מהמוצר הזה שנקרא קרן השתלמות.
קודם כל צריך לזכור שהטבות המס של קרנות ההשתלמות ניתנות למי שמגיע לרף המס. מי שמגיע לרף המס זה רק משכר מסוים ומעלה, שזה שכר שהוא כבר מאפיין את המעמד הבינוני ומעלה. אבל ההסתכלות שלי היא יותר רחבה מזה. צריך לזכור שעד 2008 אנחנו היינו בעולם שלא היה לך רק קרן השתלמות, אלא היה לך גם קופות גמל. קופות הגמל בזמנו נהנו מהטבת מיסוי משמעותית גם על ההפקדות, כלומר מס הכנסה מעבודה, וגם מס רווחי הון. את קופות הגמל, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, קופות הגמל סגרו ב-2008-2009, לא אפשרו יותר. כלומר, אתה נשארת בעולם שאין לך שום מוצר לטווח זמן בינוני, אין לך שום מוצר חיסכון לטווח זמן בינוני, כי את כל הטבות המס שהיו בקופות הגמל, לקחו ושלחו לחיסכון הפנסיוני. עכשיו, אני בתור אמונה, ואתה צודק, אני מייצג גופים שקרנות ההשתלמות זה חלק מהביזנס שלהם. אז אני לא מתכחש לזה. ואני גם ברמה האישית שלי מאמין שבן אדם צריך חיסכון לא רק לגיל הפנסיה שלו, אני חושב שבן אדם צריך חיסכון גם אם הוא רוצה לחתן את הבן או הבת שלו ולתת כסף לחתונה, או לקנות דירה לילדים, או אם חס וחלילה לא עלינו יש לו אירוע רפואי במהלך השנים. והעולם הזה שהמדינה לאט לאט סוגרת את כל מסלולי החיסכון לטווח זמן בינוני, זה אירוע על גבול הזוי בעיניי. ולכן אני חושב שזה טעות, מה גם שיש פה עוד שתי נקודות. אחד, חלק גדול מאוד מהציבור אין לו קרנות השתלמות. קרנות השתלמות יש לציבורים ספציפיים מסוימים מהעובדים. זה גם לא נכון שזה רק לשכבות החזקות. יש, כמו שאמרת, ההסתדרות הכניסה ציבורים שלמים של מורים וגננות ועובדים סוציאליים וכולי. אני לא בטוח שהאפיון הזה של קרנות ההשתלמות כמוצר של עשירים זה אפיון נכון, דווקא להפך, בגלל זה אני השתמשתי בטרמינולוגיה של מעמד הביניים, המעמד שעובד, המעמד שממריץ פה את הכלכלה. להפך, אני חושב שצריך היה להרחיב את קרנות ההשתלמות. גם בינינו, שוב, בתור מי שעבד באוצר, גביית המס מקרנות ההשתלמות זה לא איזה, זה לא יפתור פה את הבעיות, זה שולי ביחס לבעיות הגדולות. יש מקורות מיסוי אחרים שלדעתי האוצר צריך ללכת. מה גם שיהיו השלכות מקרו-כלכליות נוספות לסגירת קרנות ההשתלמות. גם אמרתי לך, פגיעה בבורסה ובשוק ההון כמקור לגיוס, מהחברות שירצו להצמיח פה את המשק לא יצטרכו לגייס, אז מוציאים להם כסף מהמשק. עוד יותר חמור מזה, אנחנו ראינו שכשסגרו את קופות הגמל ב-2008, לאיפה הלך הכסף הזה? אין כסף, אין קסם. הכסף הזה הלך לנדלן. ולכן אם יסגרו פה את קרנות ההשתלמות או יצמצמו את התמריץ לחסוך בהן, הכסף הזה ילך לנדלן, הוא ילך לעליית מחירי דיור, אין פה קסם. ולכן אני חושב שהסיבות ללמה לא צריך לפעול, למה לא צריך לגעת בקרנות ההשתלמות עם רחבות, להפך, אני חושב שהיה צריך להרחיב את האפשרות לחסוך לקרן השתלמות. אני לא חושב שהאפליה כנגד עובדים שלא מאוגדים או שעובדים באיזה מקולת היא דבר הוגן. אני חושב שגם עובד במקולת או בחברה קטנה, או אני לא יודע איפה היום, במשרד עורכי דין, אני זוכר שכשאני עשיתי התמחות לא היה קרן השתלמות. אני לא חושב שזה הגון. אני חושב שקרן השתלמות זה משהו שצריך להינתן לכולם, האפשרות לחסוך בקרן השתלמות. ושוב אמרתי, ההטבה היא מאוד מרוסנת. תזכור, היום מדברים על 20,000 שקל בשנה הפקדה לקרנות ההשתלמות. הפקדה לא גדולה, וזה הטבות מס לא גדולות, בוודאי כשהם משווים אותם להטבות המס במקומות אחרים. אז זה על הפרק, כן? אבל מקווה שזה גם ירד מהפרק.
אני שוב, ברמה האישית מקווה גם, אני מסכים איתך באופן כללי, אני כן חושב שיש פה עיוות, ועדיין לפי מחקרים שאני מכיר, לא ירדתי לעומק המספרים, אבל השורה התחתונה שלהם, וזה גם מאוד הגיוני, שכן בסוף זה לאוכלוסיות היותר חזקות, בוא נקרא לזה ככה, הם מי שנהנה מקרן ההשתלמות. אני מסכים איתך באופן כללי שמבחינתי אני חושב שצריך לפתוח את זה לכלל האוכלוסייה, אבל זה בדיוק הפוך ממה שהמדינה מנסה לעשות כרגע, אז זה יוצר קצת בעייתיות. אני מקווה שאנחנו לא נגיע
אני
לשם.
חושב, אני אגיד לך משהו, סליחה שאני מפריע לך, המדינה מדברת בכמה קולות בהיבטים האלה, אני לא הייתי מתפתה, אתה יודע, כל כתבה בעיתון ישר להיות בטוח שהיא הולכת לקרות, יש קולות לכאן ולכאן, אמרתי שברמה החברתית, בעיניי, בשעה הזאת שהציבור העובד וציבור המילואימניקים מחזיק את המדינה על הכתפיים, זו הטבה קלאסית שאני חושב שיהיה קשה מאוד לבטל אותה בתקופה הזאת, אבל אני מניח שיהיה ניסיון.
אני מסכים, אני מאמין גם שזה לא יקרה, אבל בסדר, אני חושב שדיברנו על זה וכל אחד נתן את הנקודת מבט שלו. ובסוף, מעבר לקרנות ההשתלמות, יש כל מיני מקורות תקציביים, ואני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, אבל גם יש פה הרבה פוליטיקה באזורים האלה. אז אנחנו לא ניכנס לשם. אני אגיד שבזווית שלי, אני חושב אני גם לא יודע אם זה הכיוון כרגע. האופציה הזאת של להעלות מיסים דווקא היא פחות נכונה, כי נטל המס פה בישראל, תלוי גם איך מסתכלים על זה, כי גם כאן יש מחקרים שמראים שנטל המס בישראל הוא כביכול לא גבוה, אבל כשמסתכלים על החיים עצמם, בעיניי נטל המס פה הוא מאוד מאוד גבוה, גם בצריכה ברמה הפרטית, בין אם זה הדלק ובין אם זה הרכבים ובין אם זה על הדירות, כי בסוף הרבה מאוד מערך הדירה הולך למדינה, במיסים והיטלים וכאלה ואחרים. אז כשמסתכלים על זה בצורה הזאת, בנוסף למס הכנסה ומס בריאות וביטוח לאומי וכל הדברים האלה, אז ומס חברות ומע"מ שהוא לא נמוך, אני חושב שבסופו של דבר נטל המס פה הוא מאוד מאוד גבוה בישראל, אם מסתכלים על זה בצורה הזאת, וברמה האישית אני לא חושב שזה הצריך הנכונה. אני כן חושב, אני מבין שהמדינה צריכה, מה שנקרא, להגדיל הכנסות ולקצץ בהוצאות, כמו כל משק בית, אני לא חושב שזו הדרך הנכונה, זו התפיסה האישית שלי, ואם אני מבין נכון, זה גם התפיסה שלכם, אני אשמח ככה שנארוז את הנקודה הזאת, אם יש לך משהו אחרון להגיד, כי אני רוצה לעבור לנקודה האחרונה של הפרק, של איך השוק ההון יכול כן לסייע לצמיחת המשק דווקא. אז אם יש לך משהו אחרון בנוגע לנושא ההטבות, המיסוי או ביטולן או משהו כזה, אני אשמח לשמוע, ואם לא, אז בוא נעבור לנושא האחרון.
אני אגיד לך משהו קצר בעניין הזה. סך הכל אני די מסכים איתך, לא די, אני מסכים איתך, נטל המס הוא באמת גבוה. מצד שני, אנחנו כן נמצאים באירוע חריג, וזה גם מקשר אותנו לנקודה הבאה, כי מדינת ישראל תצטרך לגייס לא מעט כסף פה בשנה הקרובה, וחשוב שהיא תתנהל באחריות פיסקלית. אין דבר כזה שאנחנו נלווה את הכסף הזה ולא נראה איך אנחנו לפחות מתחילים להחזיר אותו. אנחנו לא רוצים להגיע לעולמות של ארגנטינה ויוון וכולי, לא שאני אומר שאנחנו קרובים לשם, נהפוך הוא, אנחנו ביחס חוב תוצר הכי נמוך שהיינו בו אי פעם, ולכן גם אנחנו במצב כלכלי טוב, והכלכלה נמצאת במצב טוב. אבל אני כן חושב שצריך להראות איזה שהם צעדים מידתיים של אחריות, כדי שהמדינה תוכל לגייס את הכסף בשווקים, ופה באמת אנחנו מגיעים לנקודה נוספת, שגם אני רוצה להתייחס לדברים שעלו בתקשורת בתקופה האחרונה, כל מיני הפחדות לגבי הפנסיה והגמל שילאימו אותה וכל מיני שטויות כאלה. תראו, מההסתכלות שלי בתור מי שמייצג את בתי השקעות ונמצא בקשר עם הממשלה וגם עם הכנסת, אני לא רואה שום סיכוי שדברים כאלה יקרו, זה לא על הפרק. כל החלטת השקעה של הגופים המוסדיים תקבל שפונקציית המטרה היחידה שמנחה אותם היא התשואה לעמיתים. לא רואה שום תרחיש כרגע שיכול להביא לחיוב של קרנות הפנסיה, להשקיע בכל מיני דברים. לא יקרה וזה לא על הפרק. אנחנו כן אומרים לממשלה בלא מעט מקומות שהשיח צריך להיות בשיח של תמריצים. כי באמת אין סיבה שהכספים של הגופים המוסדיים, קרנות הפנסיה וקופות הגמל, יושקעו בכביש בפינלנד, ולא יושקעו נגיד בכביש בעוטף, לשקם את העוטף. ופה זה אתגר של הממשלה, וזה משהו שאנחנו אומרים לה, והאמת שמתנהלות לא מעט שיחות בנושאים האלה מאז השביעי באוקטובר, איך מייצרים גם פר פרויקט וגם פר נגיד חברה ממשלתית שמטפל בזה, תמריצים מספיק גדולים כדי שגם הגופים המוסדיים ישקיעו. המדינה עשתה את זה בצורה יפה בשנים הקודמות, סביב לדוגמה פרויקטי BOT כמו כביש 6 וכדומה, שבנו מודלי מימון ספציפיים לכל פרויקט, היה לנו בכביש 6 והיה לנו בכביש 431, היה מודל מימון אחר יפה מאוד שהכניס את המוסדיים, וגם בעולמות של מתקני ההתפלה היו כל מיני מודלי של מימון. אנחנו הולכים פה למאמץ שיקום לא קטן של תשתיות, ואני חושב שבהחלט נכון שיהיה פה עסקה שהיא ווין ווין. מצד אחד המדינה תוריד את המימון הזה בצורה מסוימת מהגב שלה, וזה לא יהיה באמצעות תקציב מדינה, אלא הוא יהיה על ידי הפנסיות, אבל, וזה הכי חשוב שהשומעים, שהמאזינים יבינו, רק אם הפרויקט הזה נושא תשואה, ROI, גבוה מספיק, שבשקל השולי של קרן הפנסיה שווה לה להשקיע שם. ואם יותר שווה לקרן הפנסיה להשקיע בעוד מניות של גוגל, אז היא תשקיע בעוד מניות של גוגל. אני חושב שזה שיח שיש בו פוטנציאל, זה שיח שמתקיים עם השוק לאורך השנים, וזה אתגר של הממשלה. שאלת איך המוסדים יכולים לעזור, זה אחת הדרכים העיקריות. איך אנחנו גורמים למוסדים להשקיע את הכסף שלנו יותר בכלכלה הישראלית.
שזה משהו שהוא מעניין, אתה הובלת אותנו ככה באלגנטיות לחלק, לנושא האחרון של הפרק, לפני שיש לי גם איזשהו משהו שהוא אוף טופיק, אבל עשית את זה בצורה טובה, אז אני רק אגיד ונסה לתרגם בגדול את מה שאתה אומר. בסוף, כמו שאמרנו, מדינת ישראל צריכה עזרה. ואתה בא ואומר, לא אתה, בוא נגיד, בתי ההשקעות באים ואומרים, תקשיבו, בואו תנו לנו, כמו שעשו בכביש 6 וכמו שעשו בכביש 431, תנו לנו, תבנו מודל מסוים, מדינת ישראל שתבנה מודל, במקום שמדינת ישראל תצטרך לממן את הכסף הזה עכשיו, שכרגע, בוא נגיד, בכנות, אין אותו וצריך לגייס אותו באג"חים בצורה כזאת או אחרת, תנו לגופים המוסדיים לממן אותו בעזרת בכסף שנמצא בקרנות הפנסיה וכו' וכו'. כמובן שצריך להיות פה מודל תגמול שישתלם בסופו של דבר גם לקרנות הפנסיה, שבסוף קרנות הפנסיה זה אנחנו, כן? זה אני ואתה שחוסכים בקרן הפנסיה והמאזינים שחוסכים בקרן הפנסיה, זאת אומרת הרווחים כן יגיעו בסופו של דבר לציבור, והכסף כן בסופו של דבר יצא בצורה כזאת או אחרת, אבל בצורה קצת יותר נוחה, בוא נקרא לזה ככה, למדינת ישראל. והרעיון לבנות איזשהו מודל, לא יודע, אולי פר פרויקט או משהו כזה קצת יותר רחב, שבהם הגופים המוסדיים ישקיעו את הכספים האלה מתוך קרנות הפנסיה, מתוך בסוף, אבל כן לבחון את זה, וזה חשוב מאוד, כן לבחון את זה במבט שלא של צ'ריטי, כלומר לנדב כסף לצדקה, אלא מתוך עיניים בוחנות כלכליות שמחפשים כן לקבל תשואה, גם אם לא בהכרח אותם תשואות שאנחנו רואים במניות, אבל כן משהו שיחזיק את התיק. אנחנו מדברים פה בפודקאסט על השקעות בנכסים אלטרנטיביים, מה שנקרא, בנכסים לא סחירים, אז זה בדיוק זה. כלומר, יש פה יתרון של יציבות מסוים, גם אם התשואות לא בהכרח יהיו מאוד מאוד גבוהות, יש פה יתרון של יציבות, שזה משהו שהוא די משמעותי בקרנות הפנסיה, במסלולים כאלה ואחרים כמובן. נתת פה נקודה, ואני אשמח להבין, האם הדברים האלה קורים בכיף גדול בעולם? כלומר, הזכרת סתם פינלנד כדוגמה, אבל האם הגופים הישראלים משקיעים בתשתיות במקומות אחרים בעולם בהיקפים משמעותיים, או לא בהכרח הגופים הישראלים? בוא נגיד, האם בעולם זה יש משהו כאילו בקנה מידה משמעותי שקורה?
כמו שאני מניח שהמאזינים גם יודעים, הגופים המוסדיים הישראלים, שוב, אנחנו מדברים על כלי החיסכון לטווח בינוני ארוך, בעולמות של גמל והשתלמות ופנסיה, בוודאי משקיעים בפרויקטים בעולם, בכבישים בארצות הברית ובמתקנים פוטו-וולטריים באירופה, ויש גיוון של ההשקעות בעולם הזה של ההשקעות האלטרנטיביות, וזה בדיוק הנקודה, שאנחנו חושבים שהכסף הזה צריך ויכול גם לבוא לישראל, אבל הבחינה היא בחינה נטו של ROI, הבחינה היא של איפה התשואה של השקל השולי יותר גבוהה, בישראל או בחול. אנחנו יודעים שהגופים המוסדיים גם משקיעים בקרנות השקעה, קרנות השקעה אלטרנטיביות, גם בעולמות של נדל"ן, גם בעולמות של תשתית וכולי. כלומר, הכלי ההשקעה הם קיימים. איפה האתגר? האתגר הגדול הוא של המדינה. זה לא פשוט להעביר, נגיד, לא יודע, ביצוע של כביש מסוים, מתקציב משרד התחבורה לביצוע באמצעות השוק הפרטי במודלים של PPP, זה נקרא, או BOT, Build Operate Transfer. זה לא פשוט, המדינה צריכה לעשות פה עבודה, אבל אם המדינה רוצה לנקות או לפנות את תקציב המדינה בצורה משמעותית מההוצאות הגדולות של ביטחון והוצאות סוציאליות ותשלומים למילואים וכולי שאנחנו נצטרך לעשות בשנים הקרובות, כן, היא צריכה לחשוב על האפיק החוץ תקציבי, וזה אפיק תקציבי, חוץ תקציבי, אפיק חוץ תקציבי קלאסי, והיא צריכה לעשות פה עבודה, זה עבודה לא פשוטה, אני, שוב אני אומר, בתור מי שעבד באוצר, זה, יש פה אתגר, צריך לבנות פה מודל רווח, זה תחום מורכב, אבל אני חושב שזה ווין ווין, ככה אנחנו יכולים להביא את שוק ההון לסיוע לצמיחה, גם לשיקום וגם לצמיחה של המשק, ויש פה פער גדול מאוד בתשתיות בשוק, במשק הישראלי, אנחנו יודעים שעוד לפני המלחמה היה לנו את פרויקט המטרו, שדובר על איך מממנים אותו, וגם שם אנחנו אמרנו שצריך ללכת יותר לכלים חוץ תקציביים, ועכשיו בוודאי על רקע המלחמה וצרכים של שיקום, חד משמעית אני חושב שהוא צריך להיות יותר באמצעות שוק ההון, יש שיח על זה, אני מקווה שהוא יתפתח.
אוקיי, מעניין. אני חושב שזה מאוד מעניין, וזה שיח שהוא לא ממש מגיע לתקשורת, ואני שמח שאנחנו כן מדברים עליו, ואני מבין שזה אתגר, אבל אנחנו בזמנים מאתגרים, ובתקופות כאלה פתרונות מחוץ לקופסה יכולים להיות טובים לכל הצדדים, כי בסוף אנחנו כמשקיעים בקרנות הפנסיה, בהשתלמות וכו' וכו', נהנה מהרווחים האלה, אם וכאשר הדבר הזה יקום עור וגידים. רצינו לדבר על עוד כל מיני נושאים בקטע הזה, אבל אני חושב שאנחנו יספיק לנו לפרק הזה, כי יש עוד איזה נושא קטן שהוא אוף טופיק ושאני כן רוצה לדבר עליו, ואני לא רוצה שהפרק הזה יהיה ארוך מדי. אני כן אשמח להבין.
אני רק אגיד משהו אחד, סליחה, על הכללי.
כן.
אני אגיד משהו אחד על הכללי שגם היה בתקשורת, על ההפחתת מס רווחון.
כן,
מס רווחון, היו כבר כמה, היו כבר כמה דיונים בכנסת. אנחנו חושבים ששוק ההון צריך להיות קטליזטור של הצמיחה. לצערי, בשנים האחרונות יש איזושהי, נגיד, משרד האוצר וגורמים נוספים, אני חושב, לא מספיק משתמשים בשוק ההון כקטליזטור של הצמיחה של המשק. שוק ההון הוא לא איזה נדבך שולי במשק, אלא הוא בעינינו יכול להוביל פה גל צמיחה. ולכן, גם אנחנו, גם הבורסה, גם גופים אחרים, כבר כמה פעמים העלו את ההצעה הזאת להפחית את מס רווח הון, אנחנו לא יכולים להעלות אותה, אנחנו יכולים להביע תמיכה בה. השיח הזה קיים, רגע, אני לא יודע כמה הוא רלוונטי, אבל אני אגיד לך את ההיגיון, כי אנחנו דיברנו על זה שלמדינת ישראל יהיה חסר כסף, ואז המאזינים שלך יכולים לבוא להגיד, סליחה, אם הוא אומר שחסר כסף, עוד הוא מדבר כרגע על הפחתת מס, אז כאילו זה לא הגיוני. אז אני אומר לך ככה, בתפיסה שלי, לא בהכרח הפחתת מס רווחון, או לתת מכשירי השקעה שיש בהם הטבת מס, מביא להפחתת גבייה. למה? כי יש יותר מ-400 מיליארד שקל היום מהכספים של הציבור שנמצאים בחשבונות העו"ש, שמשלמים אפס מס. ולכן הטענה שלנו היא שאם יצליחו להסיט את הכספים האלה לשוק ההון, וגם כספים נוספים שנמצאים באפיקים שלא ממוסים לשוק ההון, זה כן יכול להגדיל גביית מס. איפה ההוכחה שלי? ועדת טרכטנברג שהעלתה את המס מ-20 ל-25 מס רווחון, טענה שזה יממן, אבל אני הייתי בכנסת גם לפני כמה שבועות בדיון והראיתי להם, ב-11 השנים שעברו מאז שמס רווחון עלה מ-20 ל-25%, אתה רואה בדוחות הגבייה של המדינה, אתה לא ראית איזה גידול חד משמעי במס רווחון, להפך היו לא מעט שנים, אם אני לא טועה אפילו יותר, בחצי מהשנים, מאז שמס רווחון עלה מ-20 ל-25%, דווקא הגבייה ממס רווחון הייתה יותר נמוכה. אז אתה יכול להגיד שיש לזה כל מיני סיבות, אני לא נכנס לזה, גם אנחנו באמת צריכים להתקדם לנושא הבא, אבל אני כן חושב שהדבר הזה יכול להביא להגדלת גבייה. יש עקומה מפורסמת שמדברים עליה לא מעט בדרך כלל פוליטיקאים, עקומת לאפשר שבעצם מדברת על זה שדווקא הפחתת מס לפעמים יכולה להגדיל את גביית המס.
כי תהיה יותר פעילות,
מנתק את זה מהפופוליזם, ואני אומר למאזינים שלך, כן, לא רק זה, וגם העיקרון של אפר אומר, שהרי אם היית מעלה את זה ל-100% מס, אז היית גובה 0. אז איפשהו באיזושהי נקודה, כשאתה מעלה את המס, אתה תפחית את הגבייה של המס, כי אנשים לא ישלמו, כי לא תהיה פעילות וכו'. ולכן אני חושב שיש התכנות לאפשרות הזאת, אבל שוב, זה לא יקרה מחר בבוקר.
אוקיי, בסדר גמור, מעניין מאוד, כמובן שבתור משקיע.
ובעיקר שצריך שינוי גישה.
כן, אני אומר בתור משקיע כמובן מבחינתי אני לא חושב שהמשקיעים שהמאזינים שלנו יתנגדו לזה, ויכול להיות שזה באמת יהיה win win situation וזה יועיל גם למדינה. אז בואו באמת נעבור לנושא שהוא אוף טופיק והוא לא כל כך חשוב למה שדיברנו עליו, אבל אם אנחנו כבר מדברים, כן חשוב לי שנדבר עליו. בסוף יש, נקרא לזה טרנד, אבל תנועה מאוד מאוד חזקה, לא רק בארץ, בכל העולם, אבל בארץ זה נכנס בשנים האחרונות של מסלולים מחכי מדד. וזה נכנס לארץ בשנים האחרונות, ואני חושב שהיום אולי יש בית השקעות אחד שלא מציע מסלול עוקב מחכה מדד S&P 500. כמובן אני לא אומר שזה המלצה, זה לא המלצה להשקיע לא ב-S&P 500 ולא אגיד שזה המסלול המועדף וכו' וכו'. כל אחד שעשה את השיקולים שלו, ועשינו פרק על זה, לדעתי פרק 129, 130, על איך לבחור מסלול השקעה בצורה נכונה, מי שרוצה מוזמן להאזין. אבל השאלה שלי היא כזאת, למה אין עוד מסלולים שהם באמת מחכי מדד ויש רק את ה-S&P 500 שהוא אחלה והוא בסדר, אבל יש לו את הבעיות ואת המגבלות שלו שהוא מרוכז רק בכלכלת ארצות הברית והוא חשוף מאוד רק לדולר. אני אקדים ואומר שכן, אני רואה שיש כל מיני מסלול פסיבי או כל מיני דברים כאלה שאמורים לשלב כל מיני דברים, אבל בסוף זה עדיין משהו שנתון לשיקול דעתו של בית ההשקעות. וזה לא בניגוד ל-S&P 500, שזה, אתה יודע, אתה מקבל את ה-S&P 500, ולא שמחר בית ההשקעות יחליט במסלול פסיבי כזה או אחר, שהיום זה נסדק, ומחר זה 50% נסדק ו-50% אירופה, או לא משנה מה. אני כן הייתי שמח, לצורך העניין, שיהיה מדד רחב, ואגב, אני אומר אני, אבל זה לא רק אני, אני יודע שיש עוד הרבה אנשים שכן היו שמחים שיהיה מחכה מדד עולמי, ולא רק S&P 500, ואני שואל מפה למה הדבר הזה לא קורה, כי אני יודע שכן יש דרישה מהקרקע, וכשדיברתי על זה עם כל מיני גורמים בתוך בתי השקעות, הבנתי שזה עניין רגולטורי, אז לא הבנתי עד הסוף לעומק, ואני כן אשמח לשמוע ממך את הטייק שלכם בנושא.
אוקיי, אז באמת השאלה שלך היא באמת מכוונת לעולמות הרגולציה. רגולציה זה דבר שהוא לא תמיד כל כך מעניין, אז אני מצטער אם זה מישהו זה פחות יעניין אותו, אבל זה יהיה קצת הסבר רגולטורי לא ארוך, ואז אני קצת אדבר כללי יותר. הרגולציה של רשות שוק ההון היא הגוף, הרגולטור שמפקח על העולמות של הגמל והפנסיה, בעצם מגבילה את החברות המנהלות, זה אלה שמנהלות את קופות הגמל וקרנות הפנסיה, היא מגבילה את החברות המנהלות בכמות המסלולים שהם יכולים לפתוח, והיא גם גוזרת תהליך ספציפי של אישור לכל מסלול. הייתה רפורמה לא קטנה בנושא הזה, היא בעצם נוצרה על ידי חוזר שנקרא חוזר מסלולי השקעה, ואליו צמוד חוזר נוסף שנקרא חוזר רשימת מסלולי השקעה, שבעצם נכנסו לתוקף באופן חלקי בראשון לראשון 23, ואמורים להיכנס לתוקף מלא יותר באמצע 2024. עד אז הייתה ממש הגבלה די משמעותית של רשות שוק ההון על פתיחת מסלולים, וגם אחרי הרפורמה הזאת פתיחת מסלולים חדשים תהיה מוגבלת. עם זאת, בתוך הרפורמה הזאת שאמרו באמת את מסלול ה-S&P 500 כמסלול שהיה קודם לרפורמה והוא יישאר, בטח אתה זוכר, בקיץ היו הרבה פרסומים על כל מיני כוונות לכאורה של הרשות וכולי, לא היו דברים מעולם לפי מה שאנחנו יודעים, ה-S&P 500 היה אמור להישאר ויישאר. מה שכן עשו, חייבו בעצם כל חברה מנהלת להקים לפחות מסלול אחד שעוקב אחרי מסלול פסיבי הוא נקרא, שכדי שהוא יוגדר כמסלול פסיבי לפי הוראות הרגולציה, הוא יהיה חייב לעקוב אחרי שלושה מדדים לפחות. ולכן מה שאתה אומר שיש מסלולים שעוקבים אחרי כמה מדדים, פשוט מנהל השקעות בוחר אחרי איזה מדדים הוא עוקב במסלול הפסיבי, וזה המסלול, כשמן הסתם כל חברה מנהלת, בין אם זה של בית השקעות ובין אם זה של חברת ביטוח, היא תבחר את המסלולים שהיא חושבת שיתנו את התשואה הכי גבוהה בכל עוד הם מסלולים פסיביים, עוקבים אחרי מדדים. עכשיו לגבי הנסדק, אני אגיד לך משהו ממעוף הציפור, שוב, אחרי שהסברתי לך שבעצם זה לא שעכשיו נגיד חברה כזאת או אחרת אומרת לעצמה, אני רוצה לפתוח נסדק וזה קל. איפה זה קל? דרך אגב, בקרנות הנאמנות. בקרנות הנאמנות אין כמעט מגבלות, ושם אתה יכול לפתוח כמה שאתה רוצה, ואתה באמת רואה אפילו יותר מ-1,000 קרנות נאמנות ישראליות, אם אני זוכר נכון. אני אגיד לך אבל משהו לגבי העולמות של הפנסיה והגמל, כי זה שיח שבאמת קיים בין התעשייה לרגולטור וכו'. אני מסכים עם זה שהרגולטור מגביל מסלולי חיסכון בעולמות של הפנסיה. צריך לזכור שהפנסיה נהנית מהטבות משמעותיות. זה לא רק הטבות המס שדיברנו עליהן קודם לכן. אתה מקבל הטבת מס מאוד מאוד גדולה כשאתה מפקיד בעצם לחיסכון שלך בפנסיה. אבל זה לא רק זה. אני מזכיר לך שהפנסיה גם מקבלת הטבה משמעותית באג"ח המיועדות שהיו לפני זה, והיום זה נקרא מסלול מבטיח תשואה. בעצם מגינים לך על החיסכון. המדינה אומרת שאם היא משקיעה כל כך הרבה כסף בזה שלך כבן אדם יהיה פנסיה משמעותית בגיל פרישה, היא גם מצפה שהחיסכון הזה יהיה סולידי במובן מסוים, ושאתה לא תוכל ללכת להשקיע אותו במקומות מסוכנים. ופה אני חושב שיש היגיון ברגולציה הזאת. כל המערכת הפנסיונית היא בנויה על פטרנליזם די גדול. חייבים אותך להשקיע מצד אחד בפנסיה חובה, מצד שני גם מאפשרים לך לקבל הטבות משמעותיות על החיסכון.
אני יכול
איפה
להבין
אני
את
לא
זה,
חושב
אבל
שזה נכון?
אני יכול להבין את זה, אני סליחה שאני קוטע אותך, כי אני רוצה רגע, זה, אני כן רוצה לשאול ברמה הכי פרקטית, אם בית השקעות הרי יכול להקים, וזה מה שקורה, נניח בקרן השתלמות, מחכה מדד S&P 500, למה הוא לא יכול מחר בבוקר לפתוח מחכה מדד MSCI World? סתם לצורך הדוגמה.
שוב, אמרתי, יש מגבלה של X מסלולים, מספר קטן של מסלולי השקעה שהבית השקעות יכול, בית השקעות או חברת ביטוח, חברה מנהלת, יכולה לפתוח. יש מגבלה, אתה לא יכול לפתוח כמה שבא לך, יש מגבלה מסוימת, בדיוק מתוך העיקרון שהתחלתי לדבר עליו. שאתה לא רוצה שתהיה לך פה עכשיו התבדרות כמו בעולם קרנות הנאמנות, שכל אחד מציע מסלול כזה קטן עם פיפס ששונה. אני מזכיר לך, בעולם קרנות הנאמנות יש לך 20-80 ו-25-75 ו-30-70. אתה לא רוצה. אתה רוצה גם שתהיה לך סטנדרטיזציה מסוימת שהחוסך יוכל להשוות. אני לא חושב שאתה רוצה להיות בעולם שיש לך המון המון מדדים. ספציפית לגבי הנאסדק, אני חושב שזה מדד מסוכן, אבל יכולות להיות קונסטלציות מסוימות שחברה מנהלת יכולה לקבל אישור. אבל צריך להבין, המאזינים מבינים, שזה לא שכאילו עכשיו החברה המנהלת, קופת הגמל, יכולה לפתוח עוד נסדק, או עוד MSCI, או עוד יורוסטוקס, או פוץ. כאילו זה לא שהיא יכולה עכשיו לעשות מגוון כמו בקרנות הנאמנות. לא, הרגולטור מקביל, הוא אומר לה, את לא תעברי X כמות מסלולים, בדיוק הכמות הזאת היא נמצאת כרגע בשינוי, בגלל החוזר מסלולים שאמרתי שהוא כרגע נמצא בתהליכי הטמעה. אז אני לא רוצה להגיד למאזינים, היא יכולה 10, בעבר זה המספר דיבר על 10, בהיבטים מסוימים, היום זה טיפה שונה, ובאמת זה כבר מיקרו של רגולציה. אני אגיד לך אבל איפה, אני כן חושב שזה נכון, ואני מקווה שאחרי שהשינוי המשמעותי הזה בעולם של הגמל יקרה, אני מקווה שאנחנו את זה כן נוכל לפתוח בעולם של קופות הגמל להשקעה, שזה מוצר יותר וולונטרי, זה כבר לא העולם של החיסכון הפנסיוני הכפוי או קרן ההשתלמות, אלא זה חיסכון שבן אדם צריך לשים, והוא כן לדעתי צריך להתחרות יותר בעולם קרנות הנאמנות. שם אני כן מקווה שהרגולטור מתישהו בעתיד יהיה מוכן לפתוח את זה ליותר אפיקי השקעה, ואז אולי גם יהיה שינוי בהיבטים האלה שאתה מדבר. אבל אני חוזר לנקודה שאתה אמרת בתחילת הפרק, אני חושב שבעולם של החיסכון הפנסיוני וקרנות ההשתלמות, יש היגיון בזה שזה יהיה במוצרים סולידיים, ולו בגלל התמיכה שהממשלה מקבל, וזה שהכסף הזה יש לו מטרה, שיהיה לך לגיל פרישה.
אני פה קצת אחלוק עליך, אני מבין, ואני מבין, והיה לי גם נושא על זה שיחות עם אמיר קרא שישב פה והכל, ודיברנו על זה שבאמת המדינה מכריחה אותנו לחסוך לפנסיה, ואני במקרה הזה אישית, אני חושב שזה לא רע. ואני מבין את הרצון ואת ההיגיון, אני כן חושב שהמדינה צריכה לתת יותר חופש פעולה לחוסך, ואני מבין את הרצון שוב להיות סולידי, אבל דווקא בגילאים צעירים זה משהו שיכול לעשות נזק מאוד מאוד גדול, ואני לא אדבר על זה ולא למה, אבל ברור שככל שאתה בגיל צעיר אתה כן יכול לקחת סיכון במרכאות, שאתה יש לך עוד 40 שנה לפרישה או 30 שנה, זה עדיין טווחי זמן מספיק ארוכים. אני כן, שוב אני מדבר עכשיו בתור
לא,
משקיע
רגע,
קטן.
חד משמעית, אני מסכים איתך בזה. בזה אני מסכים איתך, והעולם הפנסיוני בנו, אני מזכיר לך על המודל הצ'יליאני, שבעצם במסלול עד גיל 50, אתה בשיעורי מניות מאוד מאוד גבוהים. אני איתך,
אני
לגמרי.
עדיין
אני
חושב
לא...
שזה לא מספיק, אני עדיין חושב שזה לא מספיק, וזה בסדר, בסוף אני כבר מסית את החיסכון שלי ל-100% מניות, אבל שוב, זה כמובן לא המלצה ולא תחליף לייעוץ, ולא ייעוץ אישי לאף אחד מזה, וכל אחד שעשה מה שטוב לו. אני רק אומר שכן הייתי שמח אם היו עוד מסלולים, ואני מסכים, אני מבין את ההיגיון הזה של אנחנו לא רוצים שיהיה 200 מסלולים, ואז יהיה בלתי אפשרי לבוא ולהשוות, אבל כן טיפה יותר גמישות, שוב, זה wishful thinking שלי, ואני חושב שאני מייצג לא מעט מאזינים, אבל בסדר, היה לי חשוב להבין רגע את ה... גם אני וגם שהמאזינים יבינו את המאחורי הקלעים ואת ה... את התפיסה ולמה זה לא קורה. אני מקווה שאם מישהו שם למעלה מאזין לפרק הזה, שישקול את זה מחדש ו... ויחשוב על הנושא הזה גם מהזווית הזאתי, כי בסוף האמת היא איפשהו באמצע. כמובן שאי אפשר שזה יתבדר ויהיה פה מיליון, אבל גם כשמה שנקרא סוגרים יותר מדי, אז כן פוגעים בעיניי ביכולת החיסכון והגמישות של של המשקיעים. בסדר גמור, נמרוד, אני מבחינתי יש לי את מה שנקרא, כיסינו את הדברים הזה. יש לך נקודות אחרונות שאתה רוצה, משהו אחרון שאתה רוצה להגיד שלדעתך לא נגענו בו, או איזושהי נקודה שלא סיימת עד הסוף להעביר אותה?
תראה, קודם כל באמת זה היה הרבה נושאים, אז אני לא ארחיב יותר מדי. אני רק אגיד שהסיפור הזה של איך רותמים את שוק ההון כדי לסייע פה לשיקום, זה דבר שהולך להנחות אותנו בתקופה הקרובה. אני מניח שיהיו גם עוד דיונים בזירה הציבורית. אנחנו גם חושבים שצריך להפחית רגולציה שבעצם נותנת תמריץ שלילי להשקעה בישראל, כמו הרגולציה שיש היום שבעצם מעודדת את המוסדיים להשקיע במדדים זרים במקום בבורסה. זה נושא שהוא נושא משמעותי בטיפול שלנו כרגע, ואני מקווה ששם הרגולציה הזאת, שהיא היום רגולציה של רשות שוק ההון, תתבטל כמה שיותר מהר, כי המצב הזה שמנהל השקעות מקבל בעצם תמריץ כדי להשקיע במדדים בחול על חשבון מדדים בישראל, הוא לא הגיוני בוודאי בתקופה הזאת. אבל ככלל, אנחנו בחודשים הקרובים מתכוונים לפעול כדי להפחית את התמריצים השליליים להשקעה בישראל, להגדיל תמריצים להשקעה בישראל, ולראות איך שוק ההון הישראלי תורם לצמיחה ומשתתף פה במאמצים המשמעותיים שיהיו פה לשיקום כלכלה.
מצוין, אז אני מקווה שתצליחו להטיב בסוף גם עם המשקיעים הקטנים, מה שנקרא, ותצליחו להביא רפורמות שיעזרו לנו בתור משקיעים. וזהו חברים, אם האזנתם לפרק הזה עד עכשיו, אז קודם כל זה היה פרק טיפה שונה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, קצת פחות פרקטי, שדעתי כן לקשור אותו, אבל קצת פחות פרקטי לכסף ולהשקעות, אלא על המקרו ולמאחורי הקלעים גם של מה שקשור למלחמה והמדינה וכו', ואני מקווה שכן היה מעניין. אם אהבתם, מוזמנים כמובן לדרג אותנו ולשתף עם חברים, זה יעזור לנו ככה להגיע לעוד ועוד מאזינים. אז תודה רבה, נמרוד שוב. וחברים, מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בכל שאר הפלטפורמות, בספוטיפיי, באפל פודקאסט לגבי הפודקאסט, אבל בפייסבוק ובאינסטגרם וטיק טוק ובאתר שלנו וביוטיוב, פשוט חפשו ידע שווה כסף, לא משנה איפה אתם נמצאים, ואנחנו כבר, מה שנקרא, נהיה שם ונעזור. תודה רבה וניפגש בפרקים הבאים. ביי.